כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
ברבור פרה, מאת מייקל קנינגהם, תרגמה מאנגלית מאיה פלדמן, מספרת עדי קוזלובסקי. כאן בעיר חי נסיך שזרועו השמאלית כשל כל אדם וזרועו הימנית כנף ברבור. הוא ואחד עשר אחיו נהפכו לברבורים בידי אם חורגת שופעת נאצות שלא הייתה לה כל כוונה לגדל את תריסר הבנים של אשתו לשעבר של בעלה, שפניה החברים המבוישים בהו במבט חלול מדיוקן אחרי דיוקן. שהריונות אין קץ הביאו עליה את סופה בטרם מלאו לה 40. 12 נערים שוחרי מדון ויהירים, 12 אגואים שבריריים ורעבתנים, 12 מתבגרים שהוצגו כולם בפני המלכה החדשה בתור חלק שגרתי מתפקידה. האם אנו מאשימים אותה? מאשימים באמת? היא הפכה את הנערים לברבורים וצוותה עליהם לעוף משם. הבעיה נפתרה. על מספר 13 היא חסה, משום שהייתה בת, הצעירה ביותר, אם כי תקוותיה של האם החורגת בנוגע להסתודדויות חשאיות ולמסעי קניות ארוכים התפוגגו די במהרה. אחרי הכל, מדוע שנערה לא תפגין אלא זעף וקוצר רוח כלפי האישה שהפכה את אחיה לציפורים? ולפיכך, לאחר כמה גילויי סבלנות רחומה לנוכח שתיקות זועפות וכמה סמלות נשף שנרכשו ולא נלבשו מעולם, המלכה הרימה ידיים. הנסיכה חייתה בטירה כמו קרובת משפחה נסבלת שירדה מנכסיה וקיבלה מזון וקורת גג, אך לא אהבה. תריסר נסיכי הברבור חיו על סלע הרחק בלב ים, והורשו לשוב לממלכתם רק יום אחד בשנה, לביקור שעורר ציפייה קצרת רוח, אך גם מבוכה בקרב המלך ויועציו. קשה לצהול ליום אחד בחברתם של בנים, שהיו פעם חסונים ועזי נפש, ובהפוגה השנתית היחידה הזאת, לא יכלו אלא לצבוח, לחטט בנוצותיהם, לנקר חרקים זעירים, ולחוות בכנפיהם ברחבי חצר הארמון. המלך היה מעמיד פנים כמיטב יכולתו שהוא שמח לראותם. המלכה הייתה נתקפת בדיוק אז באחד מכאבי הראש הקשים שלה. שנים חלפו, ואז, סוף כל סוף, באחת מאותן חופשות שנתיות של נסיכי הברבור, הסירה אחותם הצעירה את הכישוף, לאחר שקבצנית שפגשה כשלקטה אוכמניות ביער, לימדה אותה שהמרפא היחיד לקללה שהופכת אדם לברבור הוא מעיל עשוי סרפד. עם זאת, היה על הנערה לסרוג את המעילים בסתר, משום שהמעילים, כך לפחות אמרה לה הקבצנית, אמנם אמורים להיות עשויים סרפד, אבל רק סרפד שנקטף בבתי קברות אחרי רדת החשיכה. אילו נתפסה הנסיכה כותפת סרפדים ממצבות אחרי חצות, האם החורגת ודאי הייתה מאשימה אותה בחישוף ומצווה לשרוף אותה כאחרונת ערימות ההשפעה. הנערה, שלא הייתה טיפשה, ידעה גם שאין מה לסמוך על אביה, שעד אז כבר טיפח בסתר ליבו משאלה, שלא הודה בה אפילו בפני עצמו, להיפטר מילדיו כולם. מדי לילה התגנבה הנסיכה לבתי קברות בסביבה ללקט סרפדים, וימים שלמים ארגה אותם למעילים. בדיעבד, מתברר שהייתה זו ברכה משמיים שאיש בארמון לא התעניין בה ובמעשיה. כאשר עמדה לסיים את המעיל ה-12, ראה אותה הארכיבישוף המקומי שלא נשאל למעשיו שלו בבית קברות בשעת לילה מאוחרת, בשעה שלקטה סרפדים והסגיר אותה. המלכה איששה את חשדותיה, הנערה הזאת שלא חלקה איתה ולו סוד בתולי אחד שהפגינה אדישות גמורה כלפי נעליים משובחות מספיק להציגן במוזיאונים. המלך הסכין, ולא במפתיע, בתקווה שיצטייר כאדם חזק ולא רגשני, מלך אמיתי, מלך מסור להגנה על עמו מפני כוחות האופל, עד כדי כך שיסכים להוציא להורג את ביתו, אם בזאת יגן על נתיניו מפני סכנה, כללות ושינויי צורה סתניים. ואולם, ממש כשעמדו להעלות את הנסיכה על המוקד, ירדו מן השמיים מחוסי האשן נסיכי הברבור, והנסיכה השליחה עליהם את המעילים. לפתע פתאום, במפץ פיצוח רועם, מתוך משב מנצנץ של רוח, ניצבו בחצר הארמון תריסר גברים צעירים ונעים ביותר, עירומים תחת מעילי הסרפד שלהם, ורק כמה נוצות לבנות מרחפות סביבם. בעצם, היו אלה 11 נסיכים מושלמים ללא פגע, ואחד, ה-12, שהושבה לו צורתו המקורית חוץ מפרט יחידי. זרועו הימנית נותרה כנף ברבור, משום שאחותו, שהופרעה ממלכתה, נאלצה להשאיר מעיל אחד עם שרבול חסר. דומה היה כי זהו מחיר זעום לשלם. 11 מתוך התריסר נישאו עד מהרה, הולידו ילדים, הצטרפו לארגונים, ערכו מסיבות שרגשו את כולם, עד לאחרון העכברים שבקירות. האם החורגת, התחכנית, מובסת מול רוב רעשני כל כך, כל כך לא אימהית, פרשה למנזר בהעניקה למלך השראה לבדיית זיכרונות בדבר מחויבות ונאמנות אין קץ לבניו שצורתם שונה, ובדבר חוסר העונים מול ראייה מרשעת, גרסה שהבנים אימצו בחפץ לב. סוף הסיפור, באושר ובאושר עד עצם היום הזה ירד על כולם כלהב גיליוטינה. כמעט על כולם. האח ה-12, האח עם כנף הברבור, נקלע לקשיים. אביו, דודיו ודודותיו, האדונים והגברות, לא רבו נחת מן התזכורת התמידית להתחככותם ביסודות מרושעים כל כך, לרצונם הנחרץ להוציא להורג את הנסיכה בשעה שניסתה להציל את אחיה. יועציו של המלך התבדחו על חשבון הנסיך בעל כנף הברבור, ו-11 האחים המושלמים הצטרפו בשמחה והתעקשו שהם רק חומדים לצון. האחייניות והאחיינים הצעירים, ילדיהם של 11 האחרים, התחבאו בכל פעם שנכנס הבן ה-12 לחדר, וצחקקו מאחורי הספות והבילונות. נשותיהם של האחים ביקשו ממנו ללא הרף שישמור על איפוק בארוחת הערב. כשסיפר בדיחה, היה מחווה בכנף, ופעם העיף ירח צבי שלמה אל הקיר. חתולי הארמון נהגו לחשוף שיניים ולהסתלק בכל פעם שהתקרב אליהם. לבסוף הוא ארז כמה חפצים ויצא אל העולם. התברר לו כי העולם אינו קל יותר מן החיים בארמון. הוא הצליח למצוא רק עבודות כפיים פשוטות. לא היו לו כישורים בעלי ערך בשוק, לנסיכים אין כאלה, והייתה לו רק יד עובדת אחת. פה ושם הביע עניין אישה כלשהי, אבל תמיד התברר שהייתה לה איזו פנטזיה רגעית להיות לדה, או גרוע מכך, שקיבתה כי אהבתה תשיב לו את זרועו. דבר לא החזיק מעמד. הכנף עוררה מבוכה ברכבת התחתית, הייתה בלתי אפשרית במונית, כל הזמן צריך היה לוודא שאין בה קינים, ואם לא נשטפה בכל יום, נוצה אחר נוצה, הפך צבעה מלבן שמנת של פרחי צבעוני לאפור מייאש מוחי. הוא חי עם הכנף שלו כמו שאדם אחר היה עשוי לחיות עם כלב שאימץ מכלבייה. מתוק, אבל עצבני ובלתי ניתן לאילוף. הוא אהב נואשות את הכנף שלו. הוא גם חשב שהיא מרגיזה, מקסימה, מעצבנת, מתישה, שוברת לבבות. היא הביכה אותו, לא רק משום שלא הצליח לשמור על ניקיונה, או משום שעדיין התקשה לעבור בדלתות רגילות או מסתובבות בלי להיראות מגושם, אלא משום שלא הצליח להתעקש על כך שהיא נכס. לא קשה לדמיין זאת. בעיני רוחו הוא מכר את עצמו בתור מטמורפוזה משכנעת, אל צעיר, גאה עד שחצנות סקסית בסטייה האנטומית שלו. 90% בשר גבר רב און ושרירי, ו10% כנף מלאך מפוארת, מסמת בלובנה. מותק, הדגדוג של הנוצות האלה ייקח אותך כמעט עד גן עדן, והחלק הגברי יכניס אותך בשערים. הוא שאל את עצמו היכן הגרסה הזאת שלו. איזה מין חוסר תעוזה אחז בו בחלוף השנים, שבהן הלך והשמין, וכתפיו שחו עד שהפך להתנצלות מהלכת. מדוע לא היה מסוגל לחזור לחושר, לאמץ סגנון, לצעוד בנון שלנטיות לתוך מועדון בחליפת אור נחש בעלת שרבול אחד? כן, מותק, בטח שזאת כנף. אני חצי מלאך, אבל תאמיני לי, כל השאר שטן טהור. הוא לא הצליח לעשות את זה. באותה מידה היה יכול לנסות לרוץ 1.5 קילומטר ב3 דקות או ללמוד לנגן בכינור. הוא עדיין בסביבה, הוא משלם שכר דירה כך או אחרת. הוא מוצא אהבה היכן שאפשר. בגיל מבוגר הוא נעשה אירוני ועליז כמו גבר קשוח שכבר ראה הכל. הוא אימץ לעצמו מין שנינות עצלה. הוא הבין שהוא יכול להידרדר למרירות או לחלופין להיות מין חכמולוג שוטה. עדיף כך, מפחיד פחות להיות הבחור שמבין שצוחקים על חשבונו, הראשון שצוחק בסוף הבדיחה. רוב אחיו שבארמון כבר נשואים בשנית או בשלישית. הילדים שלהם שפונקו וטופחו כל חייהם לפעמים מעיקים. הנסיכים מבלים את ימיהם בהשלכת כדורים מוזהבים לגביעי זהב או בשיפוד פרפרי אש בחרבותיהם. בערבים הם צופים בליצני החצר ובלהטוטנים והלוליינים מופיעים. האח ה-12 יושב ברוב הערבים באחד הברים בשולי העיר, אלה שמאכלסים את האנשים שלא נרפאו לגמרי מהכללות שלהם, או שלא נרפאו כלל. יושבת שם האישה בת ה-300 שלא דייקה מספיק כשביקשה משאלה מהדג, ומצאה את עצמה זועקת, לא, חכה, התכוונתי לחיות ולהיות צעירה לנצח, לעבר ים שפתאום התרוקן. יושב הצפרדע בעל הכתר הקטן שאינו יכול לאהוב באמת שום אישה שמוכנה לנשק אותו ולהסיר את הכישוף. יושב הנסיך שבמשך שנים ניסה לאתר את היפהפייה נרדמת שהוא אמור להאיר בנשיקה, ולאחרונה מתמסר פחות להר וגיא ויותר לרביצה בברים ולסיפורים ארוכים על הבחורה שחמקה מידיו. בברים כאלה אדם בעל כנף ברבור אחת נחשב בר מזל. חייו, הוא אומר לעצמו, אינם הגרועים שבחיים האפשריים. אולי זה מספיק, אולי זה כל מה שאפשר לקוות לו, שרק לא יהיה יותר גרוע. לפעמים בלילות, כשהוא כושל הבית המרוסק, יש הרבה לילות כאלה. צולח את 5 הקומות אל הדירה שלו, מדליק את הטלוויזיה ומתעלף על הספה, ומתעורר כעבור שעה, כשאור ראשון מאפיר בחרקי התריס הוונציאני, רק הוא וההנגובר, ומגלה שהוא עטף לעצמו בכנף את הבטן והחזה. או שבעצם, הוא יודע שזה לא אפשרי, ובכל זאת, שהכנף התקפלה מאליה. מרצונה חופשי, וחיסתה אותו, גם שמיכה וגם בת לוויה, תושבת זרה המסורה שלו, מפצירה ונלהבת ומציקה ממש כפי שעשוי היה להיות הכלבלב ההוא מהכלבייה, חיית הטוטם האיומה שלו, הנטל שלו, חברתו למאבק.